ללמוד את הירושלמי במסכת תענית. מדוע? כולנו מכירים את האגדות של גיטין, אבל יש שינויים במסכת תענית ירושלמי, יש שינויים. וננסה קצת לעמוד על הדברים הללו, ואולי נוכל גם ליישב את הסתירות. אבל אנחנו תחילה ללמוד את הכימות שכתוב פה לפניי, ואנחנו נשתדל לבאר את הסתירות. חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. עלינו לשים לב לחודש תמוז. ניקח את ספר יחזקאל, פרק ח', ושם כתוב דברים קשים מאוד. אומר לה הקדוש ברוך הוא, בוא אני אראה לך את התועבות שנעשות בירושלים. מה הוא רואה שם? נשים מבכות את התמוז. האליל הבבלי, אליל המוות הבבלי, קוראים לו תמוז. 17 בתמוז, זאת אומרת, זה קשור לעבודה זרה של בית ראשון, וקשור לעבודה זרה של חטא העגל. רק בכל זאת, אנחנו יותר מה שחטא העגל, אנחנו מדגישים את השבירת הלוחות. וזה צריך להבין באמת למה. למה שבירת הלוחות יותר חשוב מחטא העגל? הרי כל שבירת הלוחות היה בגלל חטא העגל. אבל כנראה הסיבה העיקרית למה שבירת הלוחות ולא חטא העגל עצמו, הרי למה משה שבר את הלוחות? קודם עשו את העגל, נודע לו שעשו את העגל, עוד לא שבר את הלוחות. מתי הוא שבר את הלוחות? למחרת כשהוא ראה את העגל ואת המחולות, אז הוא שבר את זה. יכול להיות שזה עיקר הכוונה. זאת אומרת, לא סתם שבירת הלוחות, אלא הסיבה לשבירת הלוחות. למה הוא שבר את הלוחות? כי הוא ראה את השמחה. וזהו כבר מראה על ירידה נורא רדית קשה מאוד. ככה אפשר להגיד שהם טעו, הם רצו, כמו שרבן אומר, הם רצו תיבוך, לקחו את הרגל הרביעית של המרכבה, דברים גדולים טעו. אבל אם עגל למחולות, וכתוב ויקומו לצחק, ורש"י אומר שם מה זה לצחק, זה גידול עריות, שבירות דמים ועבודה זרה, כל זאת אומרת, אז שבירת הלוחות למעשה סיים את חטא העגל. למה אני אומר את זה? כי אני רוצה לנסות להבין מה שקרה בימינו. בימינו קרה ככה. כמה דברים קרו ב-17 בתמוז? 17 בתמוז בימינו היה ככה. מלחמת לבנון השנייה פרצה ב-17 בתמוז. יום לפני כן היה הדבר שהכריע את הקו. בתזיין תמוז נחטפו ללבנון שני החיילים שנרצפו בישם מקום דמר רגב וגולדווסר. למוחרת פרצה מלחמת לבנון השנייה. זה אחד. שניים, גוש קטיף, לפני הגירוש, סגרו אותו ב-17 בתמוז, והגירוש התחיל למוחרת תשעה באב. יש פה דברים שאם מסתכלים על זה, כמו שחז"ל אמרו, אלא על חורבן בית המקדש, על תשעה באב, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות, נדמה לי שחטא העגל גם כן, כתוב הרי מפורש, ביום פקדי ופקדתי, אין לך פורענות שלא בא לעולם שמוכר קצת מחטא העגל. למה? כי חטא העגל הוריד אותנו מהרמה, קודם היינו מבחינה של אדם הראשון לפני החטא. החטא הזה הוריד את העולם לגמרי למדרגה אחרת. קודם לא היה מקום לנצרות ולאסלאם. שני הכתרים שניתנו לנו, אחד נגד נעשה זה כדי, זה ניקח מעשיו. השני כנגד נשמע זה ניקח משמעאל, אומר הרמח"ל. אחרי שחטאנו, אומר הזוהר הקדוש, העגל היה גם שור וגם חמור, אומר בתמונה מה הכוונה, זה אסלאם ונצרות. זאת אומרת, כל הצרות שלנו, שאמרנו את השתי שיעבודים, אחד בבל, שרוב הזמן היינו תחת האסלאם, בגלות בבל הספרדית, ואחר כך גלות רומי, זה אשכנזים, תחת הנצרות, הכל נובע מחטא העגל. וגם, זאת אומרת, עוד כנראה עוד חטא העגל לבד לא היה גורם לנו להתפזר בעולם, אלא חטא המרגלים שבטאת האב זה גרם לנו להתפזר יותר. השני הדברים הללו הם למעשה שני החורבנות שגרמו לנו. אז לכן אני מדגיש כאן את המילה תמוז, אם אנחנו מחברים את התמוז למה שכתוב בפרק ח' של יחזקאל, שזה היה אליל. אפשר אולי להגיד אבל דבר נפלא גם לימינו, יש דבר גדול מאוד לימינו. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, היה אמנם, לפי הבבלי זה היה ט' תמוז וי"ז תמוז. ט' תמוז זה הבית הראשון, י"ז תמוז זה הבית השני. הירושלמי לא כך לומד, הירושלמי אומר שהיה כאן שיבוש בחשבונות ושני מאים ושבע עשרה בתמוז, רק בגלל המלחמה התבלבלו בתאריכים והתורה רשמה את התאריך שלפי איך שחשבו שזה קרה. אבל באמת זה אפשר לעשות. זאת אומרת, היו שני חורבנות. בית ראשון, 17 בתמוז, בית שני, 17 בתמוז. רצו לעשות לנו עוד 17 בתמוז, רחמנא ליצלן, בפעם שלישית. סדאם חוסיין, הקים קור אטומי שקרא לו תמוז על שם האליל המוות. למה האליל המוות? כי הם ידעו שכל המטרה של הקור הזה זה להביא מוות לעולם. אז קראו לזה, הצרפתים שבנו אותו, הם קראו לזה בשם אוסירק, על שם אליל המוות המצרי. אמר להם, אני לא צריך, יש לי את האליל שלי, את התמוז. וכיוון שמהפכה שלו הייתה ב-17 ליולי, אז הוא קרא לזה 17 בתמוז. הוא לא ידע מה הוא עושה כאן. 17 בתמוז, הוא רוצה לעשות 17 תמוז חדש, והקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, שאנחנו איבדנו את ב-17 בתמוז תנוחות של שבועות, אנחנו פיצצנו את הכור בשבועות, באזור בזמן של שבועות פיצצנו, כדי לומר, עוד 17 בתמוז לא יהיה, כמו שהזוהר אומר, שתי חורבנות ולא שלוש. ממילא 17 בתמוז יש לו משמעות גדולה מאוד גם לימינו, גם מצד אחד העונש, מלחמת לבנון השנייה 17 בתמוז, גוש קטיף התחיל ב-17 בתמוז, גם כן השיחות עם ערפאת של אהוד ברק רצה לתת לו את כל ארץ ישראל חוץ ממקום המקדש, וזה התחיל בתת תמוז לפי הבבלי, תת תמוז, הסתיימו ב-17 בתמוז, אחר כך היה אינתיפאדת אל-אקצא, הכל קשור לעניין הזה של ירושלים והמקדש גם כן, ואנחנו צריכים לשים לב לכל הדברים הללו שעדיין לא תיקנו, כל זמן שעדיין לא מתוקן, אנחנו צריכים לראות. גם עכשיו אנחנו נמצאים כבר אחרי 17 בתמוז השנה ובתוך מלחמה, אז צריך לזכור שחודש תמוז, אנחנו כל החודש תמוז עבר עלינו במלחמה, אז צריך לזכור, תמוז מזכיר לנו את הכישלון של בית ראשון שהיה אליל תמוז בבית המקדש רחמנא ליצלן. אז לכן חז"ל מדגישים פה את העניין הזה של חודש תמוז. ב-17 בתמוז מה קרה? 5 בתשעה באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. הלוחות נשתברו, וכמו שאמרנו, במידת מה תיקנו את זה על ידי הישיבות שזכינו היום בארץ ישראל, שיש ברוך השם עולם חדש של עולם תורה, שלא היה כמותו מאז החורבן. אז בזכות זה נשתבר ה-17 בתמוז החדש שרצו לעשות לנו, רחמנא ליצלן. היה 17 בתמוז קור אטומי שרצה להשתמש, רצו להשתמש איתו לעשות חלילה עוד פעם 17 בתמוז, וזה להשתבר בשבועות. השתברו הלוחות. בטל התמיד, איזה תקופה בטל התמיד זה לא ברור. מעניין מאוד, פלביוס טוען שבטל התמיד זה היה ממש עם פקיעת החומה של ירושלים בבית השני. בירושלים אנחנו נראה יש כל מיני זמנים אחרים, ואנחנו צריך להבין מה הכוונה כאן של בטל התמוד ובטל התמיד. כי הירושלמי מביא כאן שני סיפורים, ובבבלי יש סיפור אחר לגמרי. אנחנו צריך להשלים את התמונה כשנגיע לגמרא על הסיפור של הבטל התמיד, מתי זה היה. בטל התמיד, הופקעה העיר, חומת העיר הופקעה והאויב נכנס פנימה. ירושלים, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור את הנקודה הזאת, הופקעה העיר. מה זה העיר? יש הרבה ערים בארץ ישראל. הוא העיר? מה זה העיר? למה כתוב העיר? היה צריך להגיד העיר ירושלים, לא. העיר, כלל ישראל אצלו זה העיר זה ירושלים, לכן אנחנו שמים לב לשבועת הגולים, אם אשכחך ירושלים, העיר, זאת אומרת, העיר האמיתי של כלל ישראל זה נקרא ירושלים. נפלו ערים קודם במלחמת הבבל, עם ישראל. בכל זאת, על לכיש ועזיקה שנפלו קודם, לא מדברים. על מה מדברים? על ירושלים, כי ירושלים מסמלת לנו את העיקר. וזה דבר מעניין מאוד. גם הגויים שמו לב לנקודה הזאת. וכשהחליטו לתת לנו חלק בארץ ישראל, מי נתן לנו את זה? רק הנוצרים. אבל הנוצרים זה סתירת לחי להם. הרי כל הזמן הם אמרו שאנחנו בגלות, רק בגלל מה שאנחנו בגלות, כי לא רוצים לקבל את השקר שלהם. ממילא, עכשיו נותנים לנו חלק בארץ ישראל, אז כי זה סותר את כל השקר שלהם. מה הם התחכמו? החליטו שירושלים תהיה עיר בינלאומית. בתף של חטא עיר ירושלים תהיה עיר בינלאומית, כי מבינים שזה עיקר העיר, העיר. זה ארץ ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הפיל את ירושלים מידינו לתוך הידיים של הירדנים. ומהאום רק עלינו בא בטענות, כל הזמן. אנחנו רואים עכשיו גם כן במלחמה. הם מחביאים בתוך אונר"א את כל הפצצות, יורים משם, הכל בסדר. כשאנחנו יורים בחזרה למקום ההוא, אז כל העולם רואה. זה ככה זה. תמיד, השנאת ישראל היא גדולה מאוד, ובין האומות אין בעיות. אחד מהשני עושה, אנחנו רואים מה שהורגים אחד את השני בסוף, בסוף, בכל מיני ארצות, העולם שותק. רק פה בארץ ישראל כולם מתערבים. ככה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שנדע שהאחריות שלנו על כל העולם כולו. ובקי העיר, אז אנחנו רוצים פה להדגיש את הנקודה הזאת, את הפלא, את הנס שהקדוש ברוך עשה לנו בתש"ח. בתש"ח נפלה ירושלים העתיקה בידי הערבים. אז חשבנו שזה בחייה לדורות. אני זוכר שהיינו הולכים את אלפיות הצפונית, לראות משם, אולי נזכה לראות חלקים קטנים מהכותל, מלמעלה, מוש את האבנים העליונות שמנדיפיורי בנה, עושים על הכותל, נוכל לראות משם. היינו הולכים שם לראות את ה... היה נדמה לנו שבעים שם עומד חתיכת כותל. ו-19 שנה זה היה בידם, אבל זה החסד גדול של הקדוש ברוך הוא. כאן אנחנו רואים שכמה אנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. היה נראה לנו בחייה לדורות, ומי שמסתכל, איזה חסד גדול, למה? אם זה היה בידינו, היה האום לוקח את זה, מי שזוכר, אתם לא זוכרים את התקופה הזאת, זה כבר הרבה שנים חלפו, אני זוכר את התקופה, בא ברנדוט ואחר כך הרגו את היהודים כדי שלא ימשיך ללחוץ עלינו. הוא בא ורצו לקחת ממנו כל מיני דברים, האום. אז לכן, ירושלים שזכינו שהיום בידינו, זה רק בגלל שזה 19 שנה היה בידי ערבים. כי אחר, אז שכחו בכלל שזה צריך להיות עיר בינלאומית, כי מערבים לא לוקחים כלום. וממילא זה עכשיו הקדוש ברוך הוא סידר, ככה אנחנו רואים שאיך שהרע הוא למעשה הטוב. ושלכן חזרנו אומרים שלעתיד אבו, לא נברך ברוך העיניים, איזה רק נברך ברוך הטוב וטיב. אז נבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה הכל רק לטובה. ושרף אפוסטומוס את התורה. מי זה אפוסטומוס? זה אחד מהחידות שלא לא ברור לנו מי זה אפוסטומוס ששרף את התורה. יש לנו הבעיה ששרפו את התורה הרבה פעמים. חנניה בן טרדיון כתוב שנשרף עם בית ספר תורה כרוך עליו, ועל זה אנחנו לא אומרים. שרף אפוסטומוס את התורה כנראה, אני הייתי אומר, רגילים לומר שזה שר יווני, אני חושב שזה לא ככה. כי הם מצאו שם, ספטנוס, ספטנוס, הם חושבים שזה רומי אחד ששרף, ושר שרה גדולה בעם ישראל 6 שנים לפני החורבן. ההיסטוריונים סבורים שאפוסטומוס זה ספטמנוס. שהוא שרף את התורה והיה רעש גדול אצל היהודים פה לפני המרד הגדול שהיה שהביא את החורבן הבית. שרף אפוסטומוס את התורה, לי היה נראה כמו שראיתי מפרשים שאחד מהיהודים, רק לא רוצים להזכיר את שמו כי זה, אנחנו משתדלים לא לקטרג. אז יותר נוח לי להגיד שיהודי שרף את זה ולכן אנחנו עושים מזה את העניין הזה, כי גויים שרפו את התורה הרבה פעמים. ממילא קשה לי להבין למה את הפוסטומוס הזה מזכירים. אמנם יש היסטוריונים שמסבירים בגלל שזה עשה שרה גדולה בעם ישראל. לכן מזכירים אותו. ויכול להיות, אז זה ספטנוס. ומי צלם בהיכל? מי זה מי צלם בהיכל? מנשה מי צלם בהיכל, ואנחנו, זה אותו דבר מה שדיברנו קודם. מי צלם בהיכל, לא, לא, גם פה לא כתוב מי ימי. לא, על מי זה צלם מדברים? ביחזקאל כתוב מפורש שנשים היו מבקרות את התמוז בהר הבית, בעזרה שם, בתוך המקדש. אז העמיד צלם בהיכל, אני חושב שכתוב בצורה סתמית, אולי זה מדבר על כל הצלמים שהעמידו, שזה קשור לזה. העמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. תשעה באב, שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. הגזרה נאמרה כאן, ולא החטא. העונש. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. גירוש ספרד היה בתשעה באב. ביתר נחרבה בתשעה באב, זה מה שכתוב על, כן, אבל יש לנו גם כן דבר מעניין. המשיח נולד בתשעה באב. יש לשים לב לדבר שאני חושב שראוי לחשוב עליו, יש לזה משמעות או לא. בתשעה באב פרצה מלחמת העולם הראשונה. חפץ חיים אמר שזה גוג ומגוג הראשון. בעקבות זה בא המנדט שנתן לנו הכרה שארץ ישראל שייכת לנו. האם אפשר לומר שזה רמז? תשעה באב היה חורבן של בית המקדש, תשעה באב היה החטא של המרגלים, ותשעה באב התחיל גוג ומגוג, כדי כל התפקיד של גוג ומגוג, לקרב את המשיח, כמו שחז"ל אומרים, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו מלך המשיח, ואת סנחריב גוג ומגוג. זאת אומרת, צריך את גוג ומגוג כדי להביא את הגאולה. למה? זה דבר עמוק מאוד שאני לא יודע אם אפשר להסביר את זה כל כך בפשטות. לי קשה להסביר את זה בפשטות כל כך. מה זה העניין של גוג ומגוג הכרחי? אנחנו אמנם אשכנזים, יש לנו נוסח של תפילה, אנחנו רואים על הניסים, על הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות, אנחנו יודעים לקדוש ברוך על המלחמות. הספרדים לא, אין להם את הנצח הזה, לא בפורים ולא בחנוכה. כי באמת מי צריך מלחמות? לא. אם המלחמות, והגמרא כבר בגילה אומרת, מלחמות נמי התחלת את הגאולה הוא. כי באמת צריך את זה. אז אולי בואו נסתכל את ההיסטוריה, כמה זה נפלא. אם נגיד שמלחמת עולם הראשונה, כמו שאומר חפץ חיים, זה גוג ומגוג, אולי זה אותו בחינה מה שחזל אומרים, שבעת החורבן תשעה באב נולד המשיח. אז זאת אומרת, התחלה של אחרית הימים, הצעד קדימה מאוד משמעותי, היה בתשעה באב בתף ריש עין דלת. המביט לארץ ותירד. תף ריש עין דלת פרצה מלחמת העולם הראשונה, עוד שבוע זה יהיה בדיוק 100 שנה למקרה הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. נמשיך הלאה. אז חרב הבית, בוא נראה, תשעה באב נגזר יותר שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה, בשנייה ולכדה ביתה ונחשה העיר. הייתי מוסיף עוד דבר ולהבין את העניין הזה. נגזר על הבתן שלא ייכנסו לארץ. חרב הבית בראשונה, בשנייה, למה רק, זאת אומרת, הגמרא מדגישה בעיקר את החורבן. אבל בפרשה של חטא המרגלים כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, סלחתי כדבריך, אמנם סלחתי כדבריך, אבל ואולם חי אני השם וימלא כבודי את כל הארץ. מה הקשר בדבר הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אמנם אני סולח, אבל חייב להיות גלות. מדוע? כי קודם, שלפני שחטאנו בזלזול בארץ ישראל, וימאסו בארץ חמדה, כמו שכתוב בתהילים קופה, וימאסו בארץ חמדה, לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, כמו שכתוב, היה, כל העדה והסתיסה, כל העדה כולה, ואתם. איפה כולם? כולם מסכימים עם המרגלים, איך קרה? זאת אומרת, יש לנו חסרון בהרגשת הבנת ארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אתם צריכים לצאת לגלות, את מארץ ישראל לבד לא תוכלו ללמד את כל העולם כולו, את האמונה באלוקים, הרי כתוב, אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד, אתם צריכים להיות מפוזרים. ולכן הושע אומר דבר מעניין מאוד, כשנחזור, אומר הושע, כי גדול יום ישראל, לא יום ישראל, איך קוראים הגויים לנו היום בארץ ישראל? ישראל. למה לא ישראל? כי כחזל אומרים על הפסוק שם כתוב, זה הם לא דיברו על היום שקוראים לנו ישראל, אבל על הפסוק השני כתוב, וזרעתיה, אומרים חזל, מה לשון זרעתיה? אין אדם זורע שערה אחת, אלא לקצור כמה קוראים, כי זר אותנו הקדוש ברוך הוא בעולם כדי שהעולם ילמד מאיתנו ויהיו גרים בעולם. חזרנו לארץ בתשנ"ח, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המחשב הדיגיטלי, שעכשיו אפשר, שני דברים נתן לנו הקדוש ברוך הוא. נתן לנו את המטוס, אני קיבלתי כרטיס לנסוע לבודפסט, להדליק נרות חנוכה מול הפרלמנט, כיוון שאני דובר שפה הונגרית קצת, אז שאני אדליק את הנרות, אסביר להם מה זה נרות חנוכה, ולחזור בערב הביתה, זה היום אפשר לעשות ככה. ב-12 בצהריים נתתי שוב בבודפסט ובערב כבר אכלתי ארוחת ערב עם ההורים, עם המשפחה. זה המטוס, אבל יותר היום האינטרנט. אנחנו עכשיו יושבים פה והשיעורים שלנו, כל העולם כולו קולט את זה. למה? כי חזרנו לארץ, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות מכאן לשדר לכל העולם. זה כבר חזרה של תיקון. היינו צריכים להתפזר בעולם כדי שהעולם ילמד מאיתנו. עכשיו שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו, לכן הגויים קוראים לנו גם כן ישראל, כמו שהפסוק אומר, כי גדול יום ישראל ולא ישראל. למה? כי עדיין הם רוצים שנשאר זרעים, שהם רוצים להיות מושפעים מאיתנו. ואכן כשארץ ישראל היום כאן, באים הרבה מאוד אנשי דת מהעולם. אני לימדתי עצמי, לימדתי הרבה מאוד אנשי דת שבאו ללמוד, לימדתי את השבע מצוות לנוח. אז זאת אומרת, זה קשור אחד לשני, בתשעה באב נגזר שלא ייכנסו לארץ, עכשיו כשאנחנו חוזרים לארץ, אז צריך להיות כלי שיוכל להפיץ את האמונה באלוקים בכל העולם. נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התקשורת ואת התעבורה, שני הדברים האלה גם באים כאן, כמובן שיש מטוסים, אז לא רק שאנחנו יכולים לקפוץ לחוץ לארץ לרגע ולתת שיעור, אלא גם הם באים פה יותר. אז אני חושב שזה קשור אחד לשני, לכן המטוס הומצא מיד אחרי הצהרת בלפור, בתוך כלי תעבורה, איזה בערך 10, כמה שנים אחרי הצהרת בלפור, המטוס הומצא קודם. אבל בתור כלי תעבורה שהפך להיות כלי שימושי, שהיום, כמו שהנביא אומר, מאלה כאף תעופנה כיונים אל הרבותם של ארץ ישראל יעופו, שדבר שלא הובן, ושאל את זה באמת כומר, את אחד הגדולי ישראל, הוא שאל אותו, איך כתוב דברים מוזרים כאלה בתנ"ך שיעופו? אמר זה משל, זה כוונה שיבואו כל כך מהר כאילו עפו. אבל היום אנחנו יודעים, כל אלה שיושבים פה בחדר, עפנו לארץ ישראל. ואכן מאירופה עד כאן זה בערך 3 שעות נסיעה. דבר שערך היהודים הראשונים שבאו לארץ בתור לבנות את ארץ ישראל, אלא את תלמידי הגר"א, הנסיעה מרוסיה ארכה להם 10 חודשים, רבותיי, והיום אנחנו יכולים לבוא מרוסיה ב3.5 שעות בערך. אז זה מה שאנחנו סיכמנו מהמשנה. עכשיו, אנחנו כאן לומדים את החשבונות בגמרא. כתיב, וישכן כבוד השם על הר סיני וחסר ענן 6 ימים, ויקרא על משה ביום השביעי ויהיה משה. שביעי הוא שהוא לאחר הדיברות ותחילה ל-40. הגמרא כאן רוצה לעשות כאן את החשבון 40 יום. זאת אומרת, למה צריך 40 יום? אנחנו רואים ככה, יש מושג של 40 תמיד. 40 יום זה יצירת הוולד. מראש חודש אלול עד 10 בתשרי יום הכיפורים, זה עוד פעם 40 יום. גם פה יש 40 יום, למה? 40 יום זה יצירת הוולד. זאת אומרת, כמו שבעל תשובה, זה קטן שנולד, זה יצירה חדשה. אז תפקידי התשובה שלנו כל שנה זה 40 יום. ככה גם כן, משה רבינו היה בשמיים 40 יום. 40 יום, זה כנגד יצירת הוולד. זאת אומרת, מציאות חדשה, משה רבינו צריך להיות 40 יום, כן. אמר להם משה, 40 יום אני צריך להיות בהר, כיוון שהגיע יום 40 ולא בא, מיד וירא עם כי בושש משה לרדת מן ההר. כיוון שהגיע בושש, אמרו חז"ל, כאילו המילה נחלקת לשניים, בא, שש. כיוון שהגיע 6 שעות ולא בא, מיד, ויקהל העם אל אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, מיד. תשאל את אהרון, מה קרה, למה משה מתעכב, אולי יש סיבה. לא, מיד. לא שואלים שאלות, אלא מיד מחליטים. ומי? כי ממש, יש כאן נהירה עצומה, כאילו, כי... ויקהל העם, אמנם חז"ל אומרים שזה היה ערב רב, אבל ערב רב הצליחו לארגן כאן התארגנות אדירה. זה פלא גדול, איך זה קורה שמיידית משה מתעכב כמה שעות, וירא העם כי בושש יש משה לרדת. כיוון שהגיע 6 שעות ולא בא, מיד ויקהל העם אל אהרון, ויאמרו לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אנחנו יודעים, זה אחד מהדברים שקשה לבן אדם, להרגיש את הבורא עולם שהוא אין לו גוף ולא ישיג במשיגי הגוף. לכן האנשים הפרימיטיביים עד היום, יש פסוק מיוחד שאומר לנו, מן המקדש, כתוב מורה מקדש, מי שציווה על מורה מקדש, לא מורה מקדש, האדם פשוט, אנחנו רואים את ההבדל גם, זה אחד הנושאים שצריך לתקן אצלנו. אנחנו אצלנו בית הכנסת פחות חשוב להתנהגות כמו להבדיל הגויים בבתי התפלה שלהם. אחת הסיבות שהם באים רק לפעמים. סיבה שנייה, באמת, ככל שאדם יותר פשוט, אז הוא רוצה משהו גשמי לתפוס אותו. לכן יש אנשים שבבית הכנסת ייתנו המון כסף, וללומדי התורה לא, כתוב, וישכח ישראל עושהו ויהי בנחלות. הוא לא מבין את ה... קשה לו למשל. אחד מהבעלי תשובה הגדולים של הדור הזה אמר, כשעמד פעם ראשונה לפני הקיר והתפלל, אמר, ריבונו שלום, תסלח לי, אני מרגיש כאילו אני עובד לפני הקיר, אני יודע שאני צריך להתפלל לפניך, אבל אני מרגיש, לכן הם רצו משהו מוחשי. זה, ולמעשה זה, יש כאן נקודה מעניינת בספורנו. הספורנו מסביר דבר עמוק מאוד, הוא אומר שלפני חטא העגל, כתוב בכל כל מקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וירתיך. אז כל מקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וירתיך. אומר הספורנו, קודם לא יצא בית המקדש, כל מקום היינו קרובים לקדוש ברוך הוא. כשרצינו משהו שימחיש לנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, נתנו לקדוש ברוך הוא את המשכן והמקדש. ממנו משמע שזה ירידה. המקדש, זה, כשקיבלנו את המקדש, זה היה מקדש שירד מדרגתנו. קודם היינו דבקים בקדוש ברוך הוא בכל מקום כמו בית המקדש. כל החיים שלנו היה בית המקדש. אחר כך היה צריך מקום ריכוזי, וזה מה שהם רצו כאן, משהו, מקום ריכוזי שאדם, לכן בתפילה בית הכנסת יותר קלה לנו, כי אנחנו מרגישים פה בכל זאת שזה מקום שהשכינה יותר שורה. אבל בבית ראשון היה רק, כמעט לא היו בתי כנסת, היה רק בבית המקדש. אנחנו לא מוצאים בשרידים הארכיאולוגיים בתי כנסת רק בית שני, כתוב, היה להם למקדש מעט, זה בבית שני היה. אבל ככה היו או שמתפללים בבית המקדש, או שכל אחד היה מתפלל במקום שהוא נמצא, ובתי כנסת באו יותר מאוחר. זאת אומרת, זה מה שהם רצו כאן, קשר, זה מה שהרמב"ן רוצה להגיד לה, הורידו את הרגל הרביעי במרכבה, לא שחלילה הם רצו להאמין, הם לא היו פגניסטים שחשבו שזה העגל, זה האלוהים חלילה, אלא הם רצו איזה תיווך, קשר, משהו שירגיש אותם. וזה צריך להיזהר מאוד, כתוב, אחד מהדברים שהרמב"ם תיקן לנו בי"ג העיקרים, שרק להתפלל לקדוש ברוך הוא, לא ראוי להתפלל ואין לזולתו ראוי להתפלל. זה מסוכן מאוד שאדם יכול, אף על פי שחז"ל אמרו, מי שיש לו חולה בתור ביתו ילך אל התלמיד חכם שיתפלל עליו, אבל צריך לדעת, התלמיד חכם, הוא מקשר אותנו לקדוש ברוך הוא, לא שאנחנו מתקשרים דרכו לקדוש ברוך הוא. צריך מאוד להיזהר בנקודה הזאת, שאדם לא יחפש מדיום, תיווך בינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא קרא לנו ישראל. מה זה ישראל? ישר כן, אתה צריך תמיד עם הקדוש ברוך הוא ישירות. התלמיד חכם או הצדיק רק עוזר לך להתקשר לישר כן, לא חלילה דרכו, כי אנחנו עושים לעשות שום טבעי, שום מתעבר באמצע, וזה היה הסכנה של חטא העגל. מה היה כאן? ויאמרו קום עשה אשר לכו לפנינו, וידבר השם משה, לך רד כי שיחת עמך. עמך, לא עמי, עמך, אמרו חז"ל, מה זה עמך? זה הערב רב שמשה קיבל אותם, בלי לשאול את הקדוש ברוך הוא. זה אחד מהדברים שצריך להתעמק מאוד מאוד. הרי כל המטרה, חז"ל אומרים שפיזר אותם לקדוש ברוך הוא, כדי שיתרבו גרים בעולם. למה פה יש תביעה שחטא עמך? כנראה שצריך לדעת, לא כל אחד מקבלים אותו. זה, יש, אני סבור שגרים, מה שהגמרא אומרת גרים, זה גרי תושב ולא גרי צדק. משה רבנו קיבל אותם כגרי צדק, אז זה היה צריך לשאול, כי זה צריך הרבה יותר בירור. אני גיירתי להלך עם כמה אנשים והצטערתי אחר כך. הם למדו פה בישיבה, הגויים האלה, וגיירתי אותם. אחר כך הצטערתי, ראיתי שזה לא כך פשוט. להחזיק מעמד זה לא קל. קשים גרים לישראל כספחת, יש לזה שני מובנים. בצורה זו מובן אחד, באמת גרי אמת, אני מכיר גם גרים כאלה שהם צדיקים גמורים, שממש הם בדרגה גבוהה. שלא תמיד אני מוצא בעם ישראל בדרגה כל כך גבוהה. לעומת זאת זה בעיה. אז כנראה שהגרים, ככה אני חושב ליישב את ה... כי אחרי זה סתירה. כאן יש תהיה משה רבינו למה קיבל את הערב רב. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות כדי להביא גרים. אז הגרים שאנחנו צריכים לגייר אותם, ככה אני מאמין, זה הגרי תושב. זאת אומרת, ללמד אותם תושב במצוא מנוח כמו שכתוב. והמדרש רבה בפרשת ויקרא, אתה עד, כתוב, ואם לא יגיד ונשא עוונו, מי שיודע עדות ולא מספר את העדות, אומר המדרש, אנחנו יודעים עדות על הקדוש ברוך הוא, אם לא נגיד את אמונתו של הקדוש ברוך הוא לעולם, אז אנחנו נענש, מה נענש שעשו לנו הם להפך, אין ואקום, או שאנחנו נענים אותם שש אלוקים, או שהם עושים אצלנו מיסיון רחמל על ישראל. זה העונש, כך אומר המדרש. אין חלל ריק. הכל נתפס. או שאנחנו מלמדים אותם, אבל מדגישים רק אלוקים. לא מגיירים אותם. תגידו אלוקותי לעומת העולם. אלוקותי. את האמונה באלוקים צריך להדגיש. אז יכול להיות זה מיישב את הסתירה. משה רבנו קיבל אותם כגרי צדק, ועל זה חז"ל אומרים שהיה צריך יותר ביקורת. הם יצאו יחד עם ישראל, לא היה זמן כל כך לבקר אותם. משה רבינו חשב שעד רבה זה התפקיד שלנו, ואולי זה יהיה מיישב את הסתירה. אני סבור שזה נראה לי הגיוני. יחד עמך. וישמע יהושע את כל העם ברעו, את תרועות השמחה. ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. אמר משה, אדם שעתיד להעניק שררה על שישים מבואי, לא יודע להבטיח מכל לכל. זה היה שירה, ככל, איך לא מבינים שזה לא כל מלחמה? והיא אומר, אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה. כל הענות אני שומע, דבר שמשפיל את הנפש, מענה את הנפש. אמר רבי יסר, כל קילוס עקום אני שומע. שומע שמשפחים כאן עבודה זרה. רבי יהודה ורבי יוסף אמר, אין כל דור ודור שאין בו עומקי אחד מחטא של העגל. למה? כי פשוט מאוד, החטא העגל הוריד אותנו מהדרגה. קודם היינו בדרגה של אדם ראשון לפני החטא. וגם לא היה צריך להיות מוות בעולם. מה כתוב בפסוק? אני אמרתי אלוקים אתם בני עליון כולכם, אכן קדמתם אותו, זה היה אחרי חטא העגל. כמו האדם הראשון שחטא, גם אנחנו חטאנו. לכן אין כל דודו של בונקי אחד רגל. כי ברגע שחטאנו, הורדנו את עצמנו מהמדרגה הגדולה, אז כל החטא שקורה בהיסטוריה, יש לה השפעה מחטא העגל. לכן גם כן, הכהן הגדול לא יכול להיכנס בבגדי זהב לקודש הקודשים ביום הכיפורים. כי זה מזכיר, כי אין קטגור עושה סנגור. כי זה מזכיר, אם יש חטא שצריך כפרה, זה המשך של חטא העגל. לפי התולדס, רבי ינקב יוסף, בעל התולדס, רוצה לומר דבר מעניין, צריך עוד להבין את זה. הוא אמר שבשנת תפשין א' ייגמר ההשפעה של חטא העגל. אז הייתה השואה, המחנות ההשמדה אז בערך התחילו לפעול במלוא הקצב. זאת אומרת, שם היה חלק מהתיקון של חטא העגל. למה? עד אז רצינו להיות כמו הגרמנים. התרבות הגרמנית היא כבשה את עם ישראל, רחמן הצלן, לכן בשואה. אז הבנו את הטעות שלנו. היה נדמה, הגרמנים היו כל כך מטורבתים, כשהיה מלחמת העולם הראשונה, היהודים תמיד ברחו לכיוון הגרמנים מול הרוסים. לא רצו להיות תחת הרוסים, כי הם היו הרבה יותר אכזריים ופרימיטיביים. הם תמיד רצו לאזור הגרמני היהודים. מלחמת העולם השנייה לימדה אותנו היטב היטב מה זה בלי תורה, בלי אמונה, רק הומניזם, איך זה נראה. אז הוא אמר ששם נגמר במידת מערכת העגל, אז התחלנו להבין, ואז התחיל תהליך התשובה של עם ישראל. מי שרוצה למצוא את תהליך התשובה האמיתי של עם ישראל, איפה זה התחיל? נכון שזה קיבל תמריץ במלחמת יום כיפור, תמריץ במלחמת ששת הימים. גם היום במלחמה הזאת אנחנו רואים הרבה חזרה בתשובה, כל מלחמה ולחמה מקרבת אותנו יותר לקדוש ברוך הוא. אבל אפשר לומר, נקודת הציון של פרשת הדרכים ההיסטורית העיקרית, זה היה אחרי השואה, אף על פי שנדמה ההפך, היו יהודים שהתקלקלו מהשואה, ששנו איפה אלוקים, אבל אלה היו בדרך כלל חלשים גם קודם. אחר כך חזרה בתשובה התחילה של עם ישראל, השינויים, זה התחיל אחרי השואה. אז אולי זה התכוון, אני לא יודע להסביר את זה אחרת. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל למחולות. הבחינקיה בשם רב אחא, מכאן שלא יהיה אדם דן ומדות. הוא שואל, למה רק כשהוא ראה את העגל למחולות, הרי אמרו לו. אז הוא אומר, לא, צריך אדם, דיין, שבא להיות לדון, צריך להיות כמה שאפשר, כמו שכתוב אצל הקדוש ברוך הוא כביכול. וירד הקדוש ברוך הוא בחטא דור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא כאילו ירד לראות. דן ומדוד, צריך להיות, כשאדם דן צריך לברר את המקסימום שניתן לברר. עכשיו, דרש משה מקו לחומר, מה עם פסח שמצא יחידית? נאמר בה, כל הרי לא יאכל בו, התורה שכל המצוות כלולות בה על אחת כמה וכמה. אף על פי שזה רק עשרת הדיברות, אבל אנחנו צריכים לדעת, עשרת הדיברות, רב סעדיה גאון גם הראה, רש"י גם הביא את העניין הזה, שרב סעדיה גאון כתב ספר שלם להראות איך כל המצוות קשורות לעשרת הדיברות. עשרת הדיברות כאילו זה התמצית או השורש של כל התרי"ג מצוות. לכן הלוחות, זה התורה כולה. מה, הלוחות זה לא התורה כולה, זה עשרת הדיברות. לא, לפי רב סעדיה גאון זה מובן מאוד, כי כל התורה כולה, כל התרי"ג מצוות קשורות לתרי"ג המצוות. אז מה אומר, התורה שכל המצוות לא באחר כמה וכמה שלא לא, לא ראוי שיקבלו אותה. ויחר רב משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. תנא רבי שמואל, הקדוש ברוך הוא אמר לו שישבר, לא סתם. שנאמר ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אמר לו, יפה עשית ששיברת. השאלה מה כתוב פה, אני, הלשון של ירושלמי מעניין מאוד. אומר לו ככה, אמר לו שישברם. במקום אחר כתוב לכאורה לא ככה. אם ניקח את מה שכתוב שם, שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו, פה כתוב שאמר לו, זה חידוש גדול. בפשטות לומדים ככה, שמשה שיבר את זה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לכן כתוב, שהקדוש ברוך הוא מספיד את משה לעיני כל ישראל, אומרים חז"ל, ששיבר את הלוחות. מה היה שם? זה היה, הוא דרש, וכאן כתוב דרש כאן לחומר, זאת אומרת מעצמו, אדם דרש כאן לחומר מעצמו. אני לא מבין את העניין הזה, מה כאן הכוונה. תני רבי שמואל, הקדוש ברוך אמר לו ישברם, אז אני חושב שהוא בא להגיד לנו הפוך מה שהובן, שהוא שבר מעצמו, רק אחר כך הקדוש ברוך הוא הודה לו. וזה הגדול של משה רבנו, שזכה לכוון לדעת עליון, לדעת שצריך לשבור, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. וזה לא, לא דבר פשוט, לשבור לוחות. יש מושג גדול כאן של לומר לנו, לפעמים צריך לשבור את הלוח גם כן, זה דבר עמוק מאוד, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, כדי לזעזע את עם ישראל, זה למעשה זה בית המקדש החרב, זה שבירת הלוחות. הזעזוע שבית המקדש חרב החזיר אותנו בתשובה, זה הביא אותנו למצב, בית ראשון זה הביא שאפשר היה להביא את הבית השני, וחורבן בית שני, אמנם אנחנו כבר כמעט 2,000 שנה אחרי זה, אבל בכל זאת זה מה שיביא אותנו בסופו של דבר לבית השלישי. רב שמואל והנחמן בשם רבי יונתן. הלוחות היה אורכם 6 טפחים, רוחבם 3. כל לוח ולוח זה 3, ביחד זה 6. פה כך צריך להגיד מה כתוב בצד. רובם האינטוסט מנחות, אני לא יודע, כנראה יש אינטוסט מסביר מה שאנחנו אומרים, מקובל שכנראה יש 6 על 6 היה. כי יש שתי לוחות, 6 טפחים ורובם 3, הים בשטח אחוז בטפחיים, בקדוש ברוך הוא טפחיים וטפחיים רבע באמצע. זה אחד מהדברים העמוקים ביותר, מה זה, הקדוש ברוך הוא תופס את הלוחות, שתי טפחים ומשה רבע באמצע. המר"ן מדבר שם על ההשגות. יש השגה שמשה רבנו השיג, יש השגות שאפשר להשיג אותן, לא השגנו אותן, הרי כל דור ודור מתגלה עוד יותר אור התורה שבתוך הדורים שמשה רבנו קיבל את היסודות. אז אבל מה זה צפחיים ביד הקדוש ברוך הוא? זה דברים עמוקים מאוד שאני לא יודע להסביר אותם, המהר"ל קצת הסביר אותם, אבל אני כעת לא יודע להסביר את הדיבורים של המהר"ל, אני לא מבין אותם. למה? פה כתוב אחרה שההפך מכאן. פה כתוב שהקדוש ברוך אמר לו לשבור, פה כתוב מה שמקובל אצלנו לב. היה ככה, משה תופס בצורך חיים והקדוש ברוך הוא חוטפו חיים, וחיים רבע באמצע. כיוון שעשו ישראל אותו למעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפה מידו של משה. גברה ידו של משה וחטפה ממנו. הוא שכתוב משפרו ובסוף אומר כל היד החזקה. יהיה שלמה על ידה שגברה עליי מיני. יהיה שלום למי שגבר חלילה. זה מהדברים הכי עמוקים שאפשר להבין כאן. שכביכול משה רבנו עשה מעשה שהקדוש ברוך הוא כאילו התנגד לו, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו שהוא צודק. זה דבר שאי אפשר להבין אותו בשום פנים ואופן. אבל יש פה סוד עמוק, סוד עמוק שצריך להבין פה שלפעמים זה, ככה אני חושב, זה מה שחז"ל לימדו אותנו, שיש מושג עת לעשות לשם הפרו תורתך. לפעמים אתה צריך לעשות מעשה שנראה חלילה שזה מנוגד לתורה, אבל זה התורה עצמה. כמו שחז"ל אומרים במלאכות, לפעמים ביטולה של תורה זה יסודה, לפעמים ככה, זה, זאת אומרת שנראה לנו, זה מה שכאן כתוב הסוד הזה, אבל לא יודע לתרגם את המילים בדיוק כמות שיהיה כתוב. אבל זה עומק הסוד כאן, שבירת הלוחות שכאן חז"ל אומרים לנו לפעמים צריך לעשות משהו דרמטי ביותר, שבירת הלוחות כדי לחזק את המציאות של את הלוחות עצמם, לכן יש לנו אחר כך שתי לוחות. יש לנו שתי לוחות, יש לוחות שברי לוחות בארון ויש לוחות שלמות, צריך גם את שברי הלוחות, גם לזכור את שבירת הלוחות. לא זורקים את השבירה ולא קוברים אותם ולא גוזרים אותם. אלא שומרים אותם בארון גם כן, לוחות ושברי לוחות נמצאים בארון. יש אומרים ששברי הלוחות היו זה ארון שיצא למלחמה. יש פה סוד עמוק שאולי עם הזמן נוכל להבין את זה יותר, את עומק הסוד הזה שכתוב פה. השמירת הלוחות, דווקא עם זה יצאו למלחמה לכאורה. לפי המדרש, לפי המדרשים שארון שיצא היה שתי ארונות, תלוי, לפעמים היה ארון שארון הברית יצא, כמו שהיה בזמן שמואל ונפל בידי הפלישתים, כי זה היה עונש, אני חושב לא להיכנס שם בנושא של הפלישתים שם, אבל שם היה דווקא ארון הברית, אבל סתם היה ארון שיצא איתה למלחמה, זה היה בשברי הלוחות דווקא, יש בזה הסוד עמוק, ששברי הלוחות, לפעמים צריך, יש מושג שלפעמים אתה צריך עת לעשות לשם הפר אותו תורתך שנראה, לכן חז"ל הרי על סמך זה התירו לכתוב את התורה שבעל פה, הרי לכאורה זה נראה כאילו אנחנו עושים נגד רצון השם, שהקדוש ברוך הוא אמר שעיקר הגדלות שלנו זה תורה שבעל פה, אבל עת לעשות לשם הפר אותו תורתך אנחנו כותבים את התורה שבעל פה כדי שלא תשכח מישראל, אבל אנחנו, גם שם אנחנו רואים שזה נשאר תורה שבעל פה, כי כל פעם ופעם אנחנו רואים, אני לומד את השולחן ערוך, אני לא מבין אותו. אני מסתכל בשח ותעז, מבין קצת יותר טוב. אבל לומד את השח ותעז, עוד פעם אני לא מבין, אני מסתכל בפרימי גודים. אחר כך אני רואה בפרימי גודים, והסביר לי קצת יותר טוב. אני לוקח את ה, אחר כך את, ה, את הספרים שבאו נויה מגודים, שבאים לדבר את הפרימי גודים, אז אני מבין עוד יותר טוב. אני רואה שזה תמיד נשאר תורה שבעל פה. גם כשכותבים, כל כשכותבים זה לא עוזר, כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה שם תורה שבעל פה, אבל כדי שלא ישכח, אנחנו צריכים את הספרים הכתובים, בלי הספרים הכתובים בכלל לא היינו יכולים ללמוד, אבל גם כשיש את הספרים הכתובים, התורה נשארה תמיד לתורה שבעל פה, זה מתוך זה שכל פעם אנחנו מפרשים ומפרשים ומפרשים וכל דור ודור חייב מחדש כאילו לפרש את הדברים. אז אני רואה שזה תמיד תורה שבעל פה, לכן צריך תמיד את הרב שיסביר לנו. ולכן התורה שהכתובה גם של התורה שבעל פה, זה בערך שמירת הלוחות. כתבנו את התורה שבעל פה נגד מה שצריך היה להיות, אבל כיוון שאנחנו לא יכולים אחרת, אבל בכל זאת נשאר תורה שבעל פה. רבי יוחנן בשם רבי יוסף בשם אביי, אמר לו הלוחות היו מבקשים לפרוח, והיה משה תופסם, הפוך. הלוחות רצו לפרוח לשמיים, כאילו להחזיר את כל המצב של תורה שבעלה, שלא אין תורה. בגדנו בעלובה קלה שזינתה תוך רבותה, מה שחזרנו אומרים על זה, על חטא העגל. הלוחות רצו לפרוח חזרה לשמיים. משה תופס אותם, כדכתיב ואת פוס בשתי אלה, החזקתי אותם חזק. תעני בשם אביכמי, הכתב עצמו באמת פרח. רבי עזר בשם רבי יהודה ורב סימון, הלוחות היה מסוי 40 שר, והכתב היה סובלם, אי אפשר להחזיק את הלוחות, זה כבד מאוד. כיוון שפרח הכתב, כבדו על ידיו של משה ונפלו והשתברו והשתברו. זאת אומרת, חזרנו ואומרים ככה, שכאילו משה רבינו ראה שהוא לא יכול להחזיק את זה, כי הקדושה העליונה, הרי הכתב של הלוחות היה כתב אלוקי, ניסי, כשחטאו, אז הנס הזה של הכתב, נגמר, הסייעתא דשמיא הגדולה הזאת נגמרה, נשאר כאן לוחות, והלוחות האלה נפלו ונשתברו. אבל זה אומר שכאילו נפלו מעצמם. יש כאן, זאת אומרת, קודם אמרנו כמה פירושים. פירוש אחד אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לשבור. פירוש שני, שמשה רבינו חטף את הלוחות ושבר אותם. פירוש שלישי, הלוחות רצו לפרוח ומשה תפס אותם, אז אם הוא תופס אותם, למה הוא שובר אותם? אם הם נשארים פה שבורות, זה גם כן, הלוח השבור פה בארץ, גם כן יש לו תפקיד. אחרת, למה לשבור אותו? שיפרח. אם אתה שובר אותו, זאת אומרת, כך הוא שמר עליו. וזה מה שבאמת יוצא אחר כך, מה שחז"ל אומרים שהלוחות השבורות היו בתוך ארון מיוחד. יש ללמוד מלוחות השבורות הרבה מאוד דברים, וזה כנראה נשאר לדורות, שמשה רבן לא נותן לו לפרוח לגמרי, אלא שומר אותו, אבל שובר אותו. שני דברים יש כאן, מצד אחד הוא שומר אותו, מצד שני הוא שומר אותו. טוב, בטל התמיד. רב סימון בשם רב לוי, מתי זה היה? בטל התמיד. אחד אומר בימי מלכות יוון, ואחד אומר זה היה במלכות הרשעה. מלכות הרשעה הזאת, זאת אומרת זה היה בזמן הבית השני. ומעניין מאוד שבגמרא בבקמה כתוב על שהבעיה הזאת הייתה בתוך עם ישראל, כשהיה מלחמה בין שני האחים של החשמונאים. סוף החשמונאים היה מלחמת אחים. החורבן הבית של שנאת חינם לא רק חרב בסוף הבית שהיה שנאת חינם, אלא כנראה התחלת שקיעה, השקיעה כבר התחילה עם מלחמת האחים של החשמונאים. לכן החשמונאים שם חוסלו, הורדוס השתלט עליהם והרג את כל המשפחה. בגמרא בבבא קמא זה מדברים על שני האחים, אריסטובולוס והורקנוס. אריסטובולוס היה בחוץ והורקנוס בפנים, ונגמר להם הקורבנות, והיו משרשלים כל יום את, את הסל הזה עם זהב, קופה של זהב, והיו שמים שם את הטלאים ומעלים אותם. טוב, נסיים עכשיו פה, נעשה הפסקה.